שלום וברכה, בקהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש לנבוכי הדור, מת רבנו אור האורות הרב קוק. זכותו יגן עלינו אמן, ואם אינני טועה, אנחנו בעמוד 228. אם אינני טועה.
אנחנו בעמוד
228. דיבור המתחיל גם. אני חושב ש... מה? גם? טוב. גם העמים שקלטו את התרבות הכללית ממקור ישראל, למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לעמים הנוצרים והמוסלמים. העמים שקלטו את התרבות הכללית ממקור ישראל. מכל מקום מובן הדבר שכדי שתתעלה הדעה הזאת לישא פרי לברכה, צריכה להיות פוריה ורחבה הרבה, שאי אפשר להיות כזאת כי אם עם החיים של המקור הראשון מקור ישראל. כלומר, אתם יכולים להגיד, טוב, הגויים קלטו ערכים ישראלים, ולכן אין צורך יותר בישראל. כן, רשימה להמשיך. כן, היה חוג באירופה של משכילים שקראו לעצמם חוכמת ישראל, שדגלו ברעיון הזה של מכיוון שהערכים שהיהדות תרמה לעולם כבר הוטמעו בקרב העמים, כבר אין צורך בקיום הלאומי של עם ישראל, ואז הם השתמשו בביטויים אפילו חריפים כגון לסדר קבורה נאה ליהדות. מכובדת, הוא מכובדת, אבל בסופו של דבר נגמר. כן? אז אומר הרב, לא, זה לא יכול להיות, כי גם הערכים האלה הם צריכים תחזוק, וכדי לקבל, תודה רבה יעבדוך עמים, כדי לקבל את התחזוק הראוי, צריך שהחיים המקוריים יישארו. השערכים המקוריים שמהם נשאבו הערכים האלה יישארו, וזה, לכן צריך את עם ישראל, ועם ישראל מקיים המצוות ואת כל התרבות שלו. אז זה מה שאומר כאן, צריכה להיות פוריה ורחבה רחבה, שאי אפשר להיות כזאת כי עם החיים של המקור הראשון, מקור ישראל. וכל אשר יחיה ישראל בחיים יותר חזקים ויותר תיאוריים ומלאים עניין, על פי יסוד הדעה החיובית העליונה הזאת, דעת השם אחד, הטבעית באמת לכל האדם אשר על פני האדמה, תתברר השאלה שתוכל אומה שלמה לחיות באור של חיים המופעים מאור השם בלא צורך של שום מחשכה, ובין שום מעצור מחופש הרוח, שרק עם הקנייה הטבעית שנמצאת בכל האומה בכללה ללכת באור השם, כן? כלומר אנחנו עם היחיד שהיסוד הלאומי שלו מואר מן האלוהות, יוכל החופש האמיתי להיות מחובר עם דעת השם הטהורה, וממנה נוכל להאיר במלוא העולם הקולטורי בכל אומה ולשון על פי דרכה, עד שכל העמים כולם יכירו וידעו את הצורך הגדול שיש לכל האנושות, שהאומה שיש אימה וצפון בקרב תולדתה, כוח הדעה הרוממה שהיא אור העולם, שהיא תהיה מלאה בצביונה, בכוחה ובממשלתה, והביאו בנייך בחוצן, ובנותייך על צד דאמנה, וידעת כי אני השם אשר לא יבושו קובעי. תודה. בסדר, אז זה מובן מה שאומר כאן הרב. מה? מה זה התרבות הכללית מקור ישראל? כן, התרבות שלהם. כן, כלומר, רגילים לדבר על כך, שצריך תרבות כללית, לא רק התרבות הפרטית של אומתך. למה? הרבה ערכים ש... למה אתה אומר את זה? הרי התרבות היום המקובלת בעולם, מה שנקרא תרבות הכללית, היא בחלקים גדולים ממנה, היא ממקור ישראל. וכן, משל הערכים של המהפכה הצרפתית. חירות, שוויון ואחווה. הם ערכים שהושפעו בהרבה מהיהדות. לא באופן מוחלט, אבל בהרבה. אז לא על העמים האלה הוא מדבר. אז מה שיש במדרש אסיה זה עבודה זרה, נכון? על עבודה זרה הוא דיבר בעמוד הקודם, שלמדנו אותו בשבוע שעבר. אפשר לחזור אם אתה רוצה, אבל על זה הוא דיבר. כן, באופן כללי, מה שאתה שואל זה מעניין בספר בראשית, בפרק י' א'. יש שם משפט בפסוק ב', זוכרים את פרק י' א' פסוק ב' בבראשית? ויהי בנוסעם מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. זה ההתחלה של הסיפור של מגדל בבל. מגדל בבל הוא ביסודו מרידה בבורא. וזה מתחיל בנסיעה, מן המזרח למערב. אז בעצם כל מה שמערבי במובן המאוד רחב של המילה, מתחיל מבבל. אבל אם אלה שהקימו את מגדל בבל ומרדו בבורא, באו מן המזרח, מה עם אלה שנשארו במזרח? רק רגע, אלה, אני לא אמרתי שום דבר על המזרח, אני רק שאלתי שאלה. מה התוכן שממלא את המזרח? אז התשובה היא, הם לא בעד מרידה, לא מצאנו במזרח מרידה בבורא, אבל מצאנו שכחת הבורא. זה חטא דור אנוש. אנוש מלשון שכחה. כן? נשיתי טובה. נשני אלוהים. מה? תאום נשייה. זאת אומרת, המזרח יש לו תיקון אחר. התיקון של השכחה. בסדר? כל הגויים, כולם שכחי אלוהים. מניין לך זאת? יש פסוק אומר כך, ישובו רשעים לשאולה, כל גויים שכחי אלוהים. אז מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, כל הגויים הם שכחי אלוהים, רבי יהושע אומר, רק כל הגויים שהם שכחי אלוהים ישובו לשאולה. כן? מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע במסכת סנהדרין, נכון? טוב. את השם. אומר ככה, מי שברא את העולם, מבחינת העולם המזרחי, הוא לא רלוונטי. הוא ברא, בסדר. מכאן ואילך אפשר להסתדר בלעדיו. בסדר? זה נקרא שכחה. אז מה שאומר כאן הרב, שכל אומה ואומה, כן?
במה זה מתבטא?
מה? זאת אומרת שאין אפשרות של פוריות בעולמם הרוחני. כלומר, כי מכיוון שהבורא כבר לא נוכח, אז אין, איך אפשר לומר, אין אפשרות של הוספת חיים. למשל, אם אתה מכיר את אחד הסמלים שלהם, הין ויאנג, מכיר או לא? כן, לא, לא. יין יאנג, אתה מכיר? הדגל של דרום קוריאה. זה לא שני עיגולים, זה שני חצאי עיגול. שמולידים אחד את השני. אבל, כלומר, הימין מוליד את השמאל והשמאל את הימין, במעגל סגור, ואין תוספת חיים. ברור. יש בזוהר, סליחה, זוהר מסביר על פרשת בלק. בלק בן ציפור. מה זה בן ציפור? מבין על ידי הציפור. מה הוא מבין על ידי הציפור? הוא מבין כל הסודות של החוכמה. כן? איך הייתה הציפור של בלק? אומר הזוהר הייתה עשויה חציה מכסף, חציה מזהב. מזכיר לכם משהו? הין והיאנג, כן? והכנפיים, כלומר כל המעטפת, מנחושת. זאת אומרת, זה ייחוד של הקצוות, שתי המידות, חסד ודין. ובמקור של הציפור, במקום לשון, יש עצם של מת. הנקרא ידוע, שממנו עושים את הידעוני, במקום הדעת. הדעת בישראל זה הפוריות. הידוע אצלם זה המוות. זה האופן שבו זה בא לידי ביטוי. לכן גם הרעיון של הקדמה זר למזרח. בואו, תהייתי? יפן היא מדינה מערבית. כן, לא יודע, זה דווקא עידן המג'י, זה היה בגלל החדירה של, של המערב, לא, במאה ה-19. כן.
איך הרב אומר שהקדמה הזרה למזרח, שרוב החידוש עם המדעים מגיעים, כרגע היום מגיעים המזרח, סין ודרום
קוריאה. זה הפך להיות מדינות מערביות.
הרב מדבר על הצד המערבי?
הם בוודאי. או ש... כן, למה לא. טוב, ובכן, כל זה דיברתי כאן. הפילוסופיה נמצאת דווקא במערב. מתי הופיעה הפילוסופיה? כשפסקה הנבואה. כשפסקה הנבואה, נכנס העולם למצוקה. מה עושים כדי למלא את החלל? ואז הומצאה הפילוסופיה. בסדר? טוב. לפני? מי הפילוסוף הראשון? אני שואל מי הראשון, בקדם סוקרטים. תלס. מתי חי תלס? נכון. איך יודעים בדיוק? כי הוא עשה חישוב של, של ליקוי חמה מלא, של שנת מינוס 589. שזה בדיוק 3 שנים לפני חורבן בית ראשון. כלומר, סילוק השכינה מזמין את הופעת הפילוסופיה. בסדר? נכון. פיתגורס וכל החבר'ה האלה. סוקרטס זה כבר מאוחר. חגי, זכריה ומלאכי, כן, מה יש להם? זה אחרוני הנביאים, נכון. הם היו אחרי, אחרי מי? אחרי מי שהיה לפניהם, כן, נו. חגי, זכריה ומלאכי ניבאו בתחילת ימי בית שני. כן, מה השאלה, אדוני? טוב, אני לא יודע מה הבנת, אבל בסדר. טוב, והנה, ביטול יצרד העבודה זרה בא מרפיון כוח החיים החופשיים, שעל פי יסוד החיים המלאים, הנפש האנושית יש לה צימון של הרגשה להיות מתגעגעת לאלוהים. אמנם, מושג, מה זה ביטול יצרד העבודה זרה? מתי זה היה? מה אמרת? מתי? ביטול דיצרה דעבודה זרה היה בראשית בית שני. בזמן הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, כשהנבואה הלכה כבר ודעכה. אלו הנביאים האחרונים. מעניין, המדרש סדר עולם זוטה, אומר, דבר שהוא לא נכון מבחינה קרונולוגית, אבל הוא נכון מבחינה רעיונית, אמיתית, זה שביום שהגיע אלכסנדרוס מוקדון לארץ ישראל, מתו הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי. מה זה אומר, האמירה הזאת של המדרש? זה אומר שהפסקת הנבואה והשתלטות הפילוסופיה היוונית, זה בעצם אותו אירוע. בסדר? עכשיו, נכון, אז גם באותו זמן הסתיימה המיתולוגיה, כלומר ביטול יצרה דעבודה זרה, שבטל מן העולם היצר של עבודה זרה. הגמרא אומרת שעזרא הסופר הוא זה שעשה את העבודה הזאת. שהתכנסו אנשי כנסת הגדולה והתפללו שיתבטל היצר הזה מן העולם, ואמרו לו ביי ביי, נכון? כתוב בגמרא שאמרו ביה ביה. זה כתוב בגמרא. אמרו ביה ביה. זאת אומרת, זה היה צעקה כזאת. אז הם אמרו ביי ביי. נכון? ליצרד עבודה זרה. עכשיו, למה זה היה? אמרו ככה. אמנם יצרד עבודה זרה, זה נובע מעוצמת חיים גדולה. אבל עוצמת החיים הזאת גרמה לנו כל כך הרבה צרות, שאנחנו מעדיפים את החלשת כוח החיים, ושלפחות לא ניפול לאן שנפלנו בבית ראשון. וניתן להם. כלומר, וזה לכן גם המיתולוגיה הפסיקה להיות רלוונטית. אז זה לא שהפסיקו לעבוד אלילים בעולם, אבל הפסיקו לעבוד ברצינות. כן? איך אומרת הגמרא? מעשה אבותיהם בידיהם. זה כאילו, זה תרבות. כן, מה? כן, בדיוק. אבא שלי עשה, גם אני עושה. אבל זה כבר היה קיץ' כזה. כן, אפשר גם לראות בחפירות ארכיאולוגיות, מה ששרד מהתקופה הקדומה, לעומת מה ששרד מהתקופה המאוחרת, זה בכלל לא דומה. אתה רואה? רואים מיד את הקיץ'. כן. לא. מה השאלה? מה השאלה שלך, אדוני? הנבואה פסקה עם מות הנביאים האחרונים, שזה בראשית ימי בית שני. התהליך של סילוק הנבואה הוא תהליך הדרגתי שהתחיל עם חורבן בית ראשון ונמשך לאורך גלות בבל עד ששירת הברבור האחרונה הייתה בראשית בית שני על ידי חגי, זכריה ומלאכי. מה? תח עפיפה, בדיוק. והנה, אז מה שאומר כאן הרב, שמנתח את המעבר הזה של העולם לתקופה של ריקות, כן? כלומר של סילוק הנוכחות האלוהית. והנה, ביטול יצרה דעבודה זרה בה, מרפיון כוח החיים החופשיים. כלומר, זה פחות טוב. כן, אתה אומר, זה יותר טוב, אין עבודה זרה, נכון, אבל פחות טוב. אגב, אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. במגילת אסתר, שהיא נכתבה, כן, על מאורע שהתרחש בגלות בבל, אחרי חורבן בית ראשון, אנחנו לא רואים זכר לכך שהיהודים עובדים עבודה זרה. נגמר. וכל ימי בית שני, נגמר. אין יותר עבודה זרה בישראל, ובמידה רבה, יש עדיין עבודה זרה, אבל היא לא רצינית בכל העולם כולו. אז זה מה שאומר כאן, שביטול יצרה דעבודה זרה בא מרפיון כוח החיים החופשיים, שעל פי יסוד החיים המילים, הנפש האנושית, יש לה צימאון של הרגשה להיות מתגעגעת לאלוהים. שימו לב איך שהרב כאן מזהה את הגעגוע לאלוהים עם החופש. בניגוד למה שמקובל בימינו. מה? חופש בכלל. כן? החיים, כוח החיים החופשיים. בסדר? לא, לא, זה מתכוון לחירות הפנימית. אז זה בדיוק מה שהרב אומר הפוך ממך. שכשהיה עוצמת חיים, היה הרבה מאוד חופש, והחופש הזה גם גרר בעקבותיו נפילות. אמנם, מושג האלוהות אי אפשר שיתברר, אם על פי שכל ולימוד טוב. כלומר, דווקא כשיש סילוק השכינה, אז השכל תופס את המקום, ואז השכל מאפשר בהירות המושגים. למשל, מהפילוסופיה הקלאסית ואילך, התעסקו הפילוסופים בשאלה האם אפשר להוכיח שיש אלוהים, כשבקשת ההוכחה היא על פי השכל. נכון? ביקשו מהשכל להוכיח. הצליחו או לא הצליחו, זה נושא ללימוד. אבל זה ודאי, שמושג האלוהות היא אפשר שיתברר, כלומר שיהיה בר, נקי, כי אם על פי שכל ולימוד טוב. אבל הגעגועים והאהבה לאלוהות מונחים בטבע הנפש. על כן, ביות המצב של החיים בבריאות הרעננות, לא היה אפשר כלל למציאות השלילה שתכבוש למקום. כלומר, כשעדיין היה יצר של עבודה זרה בעולם, לא היה אתאיזם. כן, נחפש בכל התנך כולו, לא נמצא אפילו רבע פסוק של מלחמה באתאיזם. אין. יש מלחמה אדירה נגד האלילות, אבל אין מלחמה נגד האתאיזם. למה? כי לא הייתה מלחמה כזאת, כי לא היה צורך בה. מה? אני יכול גם להתערף בדיון שלכם? אם אפשר, כן, לא יודע, אם אתם מרשים לי. כשפרעה אומר מי השם אשר אשמע בקולו, הוא לא אומר שהשם לא קיים. הוא אומר, אני רק לא רוצה לשמוע בקולו. לא ידעתי את השם, גם את ישראל לא השליח. כן? תביאו לי ראייה שהשם י' ו' כ' פועל במציאות, אני אשליח את בני ישראל. לא, זה לא אתאיזם בכלל. בוודאי. אגב, פרעה הוא לא אתאיסט. פרעה מאמין שהעולם נברא, פרעה מאמין במקור עליון לכל המציאות, בוודאי. רק כשאתה אומר השם אלוהי ישראל, הוא אומר, מה השתגעתם? השם הוא לא אלוהי ישראל. לא אלוהי ישראל. הלאה. על כן, ביות המצב של החיים בבריאות הרננות לא היה אפשר כלל למציאות השלילה שתרבוש למקום. לא היה אתאיזם. כי כל יחיד היה מרגיש שחייו אינם מלאים, כי אם ביות ייחוסו לאלוהים, מוצא בו מקום הגון. והמקום הזה היה צריך להתמלא בעבודות מעשיות, בתפילות, בשירות, בשמחה וכיוצא בזה. ככל הכוחות הנפשיים שתופסים מקום גדול בנפש שמתפרצים לצאת אל הפועל בכל אופן הגילוי הנאות להם. לכן גם היה גם לא רק אמונה בעבודה, בלילות, יש גם מעשים בעקבות זה. והנה אז לא היה מעמד בינוני כי אם או להידבק באלוהי אמת, שזה אי אפשר כי אם על ידי תורה והדרכה קדושה וטובה, שאז מתגלה כוח החיים ביחס האלוהות בעצם זיוו והדר טבעו העליון, ואם לא ישלמו ההצעות המכשירות לדעת האלוהי אמת, התשוקה מוכרחת להיות דבק בעבודה זרה. כלומר, מה היה בשוק האמונות והדעות בימי הבית הראשון? שתי אפשרויות, או שאתה עבד השם, או שאתה עובד עבודה זרה. אבל להיות אתאיסט לא היה רלוונטי, לא היה דבר כזה. כן? כלומר, הוודאות של הנוכחות האלוהית הייתה כזאת, שבני אדם לא הרגישו כלל צורך, כלומר, לא הרגישו בכלל הווה אמינה להיות ללא אלוה. זה לא קיים. על כן, אז מתי, מי היה האתאיסט הראשון אגב? אתם לא יודעים? פרודיקוס. פרודיקוס. היה אחד מהקדם סוקרטים, הוא הראשון שאמר שאין אלים. טוב, כן, מה? כן, ודאי שהיה צורך לברר. זה התברר בין היתר על ידי מלחמות. הנה, למשל, יש מלחמה בין ארם לבין מלך ישראל, וארם נסוג במלחמה, ואז הם אומרים, אלוהי הרים השם, הם ניצחו אותנו כי הוא אלוה בהרים, אבל בעמק הוא לא ינצח אותנו, אז נעשה מלחמה בעמק.
אבל כשהם הלכו להרים, הם התפללו להשם
כאילו? שם לא שמודדה. לא, הרם הייתה ארץ שטוחה. כן, הרם זה מקום מישורי. ולכן הם אומרים, העברים, כן, ודאי, יש להם הרים שם, זה אלוהי הרים, הוא עוזר להם. כן, זה האופן שבו הם תפסו את הדבר. כוח החיים, הכוונה של האדם. כוח החיים של האדם. כלומר, האדם הרגיש בימי הקדם עוצמת חיים, אינטנסיביות של חיים, שחסרה בימינו. לא, אפשר להבין. תיקח כוחות חיים שיש אצלנו, תכפיל פי 100, ואתה מגיע למה שהיה אז. בסדר?
תפיסה של אלוהות, כאילו מה...
ממלא, גם תפיסה של אלוהות, אבל לא רק זה, היה הרי שלוש עבירות עיקריות, נכון? עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. אתה יודע מה זה לשפוך דם? כן, זה, לנו היהודים בכלל, אין תאווה של שפיכות דמים, אין דבר כזה, אבל כדי להרוג מישהו, אתה צריך כוח. זה לא רק כוח פיזי, אתה צריך עוצמות חיים אדירות. כן? וגם גילוי העריות בממדים שמתוארים בתורה, אצל הכנענים והמצרים, זה דברים שלא קיימים בימינו. כן? זה עוצמת חיים אדירה. כן? מה?
מי אמר אפשר להגיד שזה פשוט אותה שבורות, שהייתה באותם ימים,
באותם ימים. יפה.
אפשר להגיד שהתאיזם נוצר משפחתית המשפחה?
הבנתי את השאלה. אני רוצה לחזור על השאלה. אתה שואל, האם אי אפשר לומר שהאלילות היא בעצם נבע מבורות? הם היו טיפשים, ולכן הם עבדו עבודה זרה. המהר"ל מסביר שהתזה הזאת הייתה דעתו של רב אשי. אתה סובר כמו רב אשי, זה לא רע. רב אשי חשב שהקדמונים היו טיפשים ולכן עבדו עבודה זרה, עד שנגלה מלך יהודה, מנשה, מלך יהודה, נגלה לו בחלום, אמר לו, אתה לא הבנת כלום, והוא מוכיח לו שהוא חכם. הוא מוכיח שהוא חכם, אתה לא יודע מאיפה בוצעים את הלחם באמוצי, אני כן יודע, ואז רב אשי אומר לו, אם אתה כזה חכם, אז למה עבדת עבודה זרה? ואז הוא עונה לו, אם היית חי בימי, היית מרים את שיפולי גלימתך כדי לרוץ יותר מהר אל עבודה זרה. כלומר, זה נבע מעוצמת החיים ולא מטיפשות. עכשיו אני רוצה כאן קצת להבהר את זה. כשאנחנו לומדים על התרבויות הקדומות, כן? מה מספרים לנו חוקרי התרבויות על התרבויות הקדומות? הם אומרים...
כל השאר היו מאוד מפתחים וכל מיני דברים גדולים, אבל
אלילות הם מאוד מטומטמים מאוד. אני יכול גם להגיד משהו? מה הם מספרים לנו? הם מספרים לנו למשל ש... בכל הדברים הם היו חכמים מאוד, ובענייני האלילות הם היו טיפשים. אני אפרט יותר את דבריך. יש, למשל אתה אומר, על המצרים הקדמונים. איזה יכולת אדירה באדריכלות, מן הסתם גם הם המציאו את הטריגונומטריה, בשביל לעשות את הפירמידות, הטכניקות שהם השתמשו בהם בשביל לחנות, וגם הצבעים שהם שמו בפירמידות, יש דברים שאנחנו לא מצליחים לעשות היום כמוהם, וגם אנחנו רואים שהיוונים, הם המציאו את האסתטיקה, את הדמוקרטיה, את תורת הלחימה, וגם האקדים והשומרים היו אדירים באסטרונומיה, הם ידעו לעשות חישובים מדויקים של ליקויי חמה ולבנה, וגם הפניקים, הם המציאו את הסחר הבינלאומי, את ההפלגה בים, ואת עיבוד המתכות, והרומאים בכלל, הם המציאו את תורת המשפט, זה מה שמלמדים באנציקלופדיות. ואתה עובר לסעיף, במה הם האמינו? בשטויות. כלומר, יש איזה פער בין ההערצה העקרונית שיש כלפי התרבויות האלה, לבין התחום התיאולוגי שבו אתה אומר מה היו ילדים קטנים. זה דבר שאיננו סביר כלל וכלל. אתה מבין אותי?
להבין את
מוצר
העולם, ולהבין התפתחויות
פיזיקליות
כאלה ואחרות.
אז אני אומר לך שהיה להם מדע, זה בדיוק העניין.
אבל מדע שמסביר איך העולם נוצר, לא היה.
ולנו יש? לנו אין מדע שמסביר איך העולם נוצר. לא, אין לנו. לא, החשיבה המדעית שאנחנו מתפארים בה, מקורה קודם כל במה שנקרא הנס היווני. היוונים היו הראשונים שאמרו, יש חוקיות בטבע שאותה אפשר לחקור ולנסח אותה בתור נוסחאות, בסדר? אותם היוונים שהמציאו את החשיבה הביקורתית המדעית, הם בעצמם היו עובדי אלילים. כן, כלומר, הם לא ראו סתירה בין הדברים. יבקר נא כבודו במקום הנקרא אקרופוליס באתונה. אפשר עד היום הזה, למרות שזה חרב, לחוש את עוצמת החיים שהם חשו. זה לא סתם שהם עשו עמודים ופסלים וכדומה. היה שם תפיסה מסוימת של עוצמת החיים. אני לא חושב שאפשר לראות את זה אחרת. כן. אפשר תמיד לומר, הם היו ילדים, אנחנו חכמים. וזה שהם לא תמיד ידעו את כל הטכנולוגיות שיש בידינו, למשל לא הייתה להם בינה מלאכותית. למשל, אני לא יודע אם זה מוכיח על שפלות או על מעלה. כן. למשל, אפלטון אומר בפיידרוס שראשית ההידרדרות של האנושות זה המצאת הכתב. מעניין, מה היינו עושים בלי הכתב? כנראה לא היינו מתקדמים. ואני חושב שגם אפלטון ידע את זה. הוא רצה לומר, הקדמה הזאת באה על חשבון עוצמת החיים שקדמה. אתה איתי? בסדר, טוב. מה?
האם התשובה של, כאילו מה שמנשה אומר לרבשי, זה לא קצת פסימי להגיד שכאילו בסוף, בעצם אומר, גם אתה יודע שזה האמת בשכל, או לא יודע מה, בזה שלך, בסוף אתה לא יכול לממש את זה, אז זה לא קצת פסימי, זה לא...
טוב, קודם כל, זה ודאי לא יכול להיות פסימי, אם כבר פסימי, אם כבר. כן. אבל זה לא נורא, כולם טועים בזה. דבר נוסף, מה שרב אשה אומר, מה שמנשה אומר לרב אשה, שהיה שמה יצרה דעבוד עזרה מאוד חזק, זה לא אומר שאי אפשר היה להתגבר. אבל לא היה קל, זה הכל. זה מה שזה אומר. טוב, איפה אנחנו? על כן, כאשר הכשר הנפש להידבק באלוהי אומן, תובע מן האדם הדרכה מוסרית יפה והכשר של קדושה, לתפוס בקרב לבבו ציור נעלה ונשגב, נעלה מכל תמונה מוחשית שנאסרה לישראל, היה משום כך קשה מאוד להפריש את הכלל מעבודה זרה. זאת אומרת, הכלל הוא לא כזה סופר חכם. יש כהנים, יש נביאים, הם מבינים את הדברים האלה, אבל סתם ההמון איננו מסוגל להתעלות אל המושגים המופשטים, במיוחד שזה דורש לא לעשות פסל ותמונה. אחד הדברים הבולטים בארכיאולוגיה העברית, אם סתכלו במוזיאונים, בשרידי התרבויות מזמן התנ"ך, אתם תראו מונומנטים אדירים, כתובות מלכותיות, פסלים, עיטורים וכדומה. כשמחפשים באדמה של האזור שבו עם ישראל היה, בקושי מוצאים משהו, וזה נורא מתסכל את האוצרים של המוזיאונים. עד כדי, אבל זה לא סתם, כי זה לא רק שאין פסלים, אלא רואים שגם אין כתובות מונומנטליות. בכל מקום, כל מלך גדול שקיבל את עצמו, היה עושה כתובת ענקית כדי לספר את מעשה גבורתו. גם זה לא היה בישראל. זה לא עבודה זרה לעשות את זה. אבל רואים מכאן נטייה שהייתה קיימת אצל אבותינו הקדמונים, לשלול עשיית פסל ותמונה בכלל. כלומר, כל דבר פיגורטיבי היה נראה בעיניהם זר לרוחם. אז זה מה שכאן אומר הרב, אבל מה, ההמון כן נטע לעבודה זרה, כן? המלאכים עבדו עבודה זרה, ואף על פי כן לא עשו כתובות ומונומנטים אדירים. מוזר, לא? הם היו חכמים והם עבדו עבודה זרה, כי יש יצר לזה. כן? זה כמו שמשל, יש אדם שהוא נשוי, נאמן לאשתו, אבל לפעמים קצת קשה לו עם זה. כן? אז הוא בוגד. הוא בוגד. הוא לא חושב שהוא לא נשוי. הוא יודע שהוא נשוי, רק הוא יצר רע, גבר. כן? זה אותו העיקרון. אומן. כן. עיין ישעיהו סמך ה' ת' ז'. שמת לב? יש פה הבחנה? הפניה? אין לך ישעיה. אתה רוצה? נעשה בשבילך גמח? נאסוף שיהיה לך? כן. לא, אני אומר הכוונה אלוה נאמן. כן. לא, לא, לא דווקא. לא, רגע, רגע, רגע. זה שעשו פסלים, היה גם בפסלים חוכמה. כן, אדם שעשה פסל, לא סתם עשה פסל. כן? לא הבנתי את השאלה, על מי אתה מדבר? על העמים של ימינו? על איזה עמים אתה מתכוון? האירופאים עושים פסלים, אבל הם לא עובדים להם. מה, פסל החירות בניו יורק, שמעת עליו? כן, נו. כן, כן, ברור, ברור, ברור. הניסיון להסביר את הכל על ידי הפילוסופיה זה פסל רוחני. כן, כן, בהחלט.
אבל איך אנחנו מחזירים את כוחות החיים בצורה הנכונה?
אני עוד לא יודע, אני לא קראתי את הפרק, נראה. על כן, כאשר, אז בואו נמשיך. על כן, כאשר הכשר הנפש להידבק באלוהי אומן, תובע מן האדם, הדרכה מוסרית, יפה והכשר של קדושה, לתפוס בקרב לבבו ציור נעלה ונשגב. נעלה מכל תמונה מוחשית שנאסרה לישראל, היה משום כך קשה מאוד להפריש את הכלל מעבודה זרה. כלומר, בעולם שבו יש עוצמות חיים אדירות ונוכחות אלוהית, ואתה לא מסוגל להפשטה, אז ברור שהאופציה המצויה זה לעבוד אלילים. עד שעצת השם הייתה על אנשי הכנסת הגדולה שביטלו יצרה דעבודה זרה. כן, זה הסיפור שנאמר על עזרא הסופר, שהתפלל על ביטול היצרה דעבודה זרה. אגב, מעניין, איך הוא היה נראה, היצרה, כתוב ששחטו אותו, נכון? מה? הוא היה נראה כמו כפיר של אש, שיצא מבית קודשי הקודשים, ושחטו אותו ושמו אותו בדודה דאברה, כלומר בדוד של עופרת. איך כתוב? עכשיו אני רוצה להבין משהו. כפיר של אש, אני מבין. זה עוצמתי, כפיר של אש, זה בוער. אבל מאיפה הוא יוצא? מקודש הקודשים. כלומר, שאתה אומר שכדי שלא יהיה עבודה זרה בעולם, צריך להקטין את הופעת השכינה בעולם. ואתה שם את הדבר הזה בדוד של עופרת, כלומר משהו בתוכנו נאטם, נסתם. ואיננו יכול כבר להופיע. בסדר? טוב. וזה פעל אומנם הרבה, גם על העולם כולו. כלומר, זה בו זמנית. בזמן שפוסק יצרה דעבודה זרה מישראל, הוא פוסק גם מן העולם. אבל זה היה תיקון של הכרח. אבל באמת, היה זה גם כן החלשה לכוח החיים. כיוון שעל ידי הלימודים הרבים ודיוקי הפרטים של החובות המעשיות, נכפף החפץ הכללי של היחס לאלוהות, עד שצריך להירוע אחר כך על פי חוכמה וחשבון של דעות האמיתיות, פינקה מצ'מאיה דכתיב באמת. באמת, זה היה מה ממלא את החיים. למשל, לפני כן כתוב בתורה, ואכלת ושבעת וברכת. מה זה וברכת? ברכת המזון, נכון? יש הלכה. ואכלת ושבעת וברכת. כתוב בתורה שזה מצווה? בתורה זה לא כתוב שזה מצווה. כתוב, אתה תאכל, תשבע, צפוי באופן טבעי, שאם אתה אכלת ושבעת, שתברך. זה מין רע, נכון? לא, זה עתיד. אתה לא יכול להבחין בעברית תנכית בין ציווי לבין עתיד. נכון? גם ואכלת זה במלרע. ואין מצווה לאכול. אבל ואכלת ושבעת, אין מצווה לאכול. אדם לא רוצה לאכול, לא עבר עבירה. אבל אם אני, עכשיו אין לי היום קורבן. אני בבית לא רוצה לאכול. אני עברתי עבירה? לא. אבל אם אכלתי ושבעתי, מובן מאליו שצריך לברך. זה בעולם, מה? שמוע תשמע. כן, כן. נו, אז מה אתה רוצה להגיד בזה? לא, אבל לפעמים הציווי, רגע. הציוויים לפעמים מנוסחים בלשון עתיד. למשל, וברכת, שזו מצוות ברכת המזון, מנוסחת בלשון עתיד. אבל בתנך לא מופיע שזה ציווי, אלא זה צפוי להיות תגובה ספונטנית. אם אכלת ושבעת, באופן ספונטני וברכת. באים חז"ל, אומרים, ואכלת ושבעת רשות, וברכת מצווה, בתוך תרי"ג מצוות, מצוות ברכת המזון. זאת אומרת, זה העולם יידרדר מאוד. צריכים לצוות עליי לברך. כבר לא סומכים עליו. כן? אז, וזה מה ש... מה שהזוהר עושה הבחנה בין תרי"ג פיקודין לתרי"ג עיתין. כשאתה במצב של הידרדרות מוסרית, אז יש לך תרי"ג פיקודין. כשאתה בעילוי מוסרי, יש לך תרי"ג עיתין. כן. תראי, אם אני נותן לך משהו, אתה לא אומר לי תודה? אותו דבר, מכיר את השם. אני יודע שהשם נתן לי לאכול, ואני אוכל וסווה. ברור שאני אברך אותו. מה, אני לא אגיד לו תודה? פשוט. מה?
זה אני דווקא את ההסבר של הרב עם הזהב שאתם מוצאים עם מצרים, חלק ממנו הולך לעגל, סביב שעבודה זרה, חלק למשכן. אז כשיש פה בית מקדש, אז מה העניין של הבירור הזה? למה בית מקדש לא יכול להיות הנקודה של הבירור?
של איזה בירור?
של העבודה זרה, שלא שווה ביטול, לא לעבור לביטול, לעבור לבירור.
אבל עבדו עבודה זרה במקדש.
השאלה, למה זה לא יכול להיות כאילו מקום של... כאילו
שאלות
קרוב של בירור,
במקום
של ירידה.
כי זה תלוי באדם. למשל, מנשה מלך יהודה, הוא משתמש במקדש כדי לעשות כל התועבות. למה? למה דווקא במקדש? למה הוא לא יכול לעשות את התועבות שלו במקדש ליד? כן? אלא הוא מכיר שזה מקור החיים. גם זה ששלמה בונה את זה של בפרו, ואת הבמה לכמוש וכל הדברים.
זה מזמין את זה, זה כאילו מגנט.
נכון, נכון. מה, להסביר מה? פיקודין? מה, אתה שואל, האם אתה יודע מה פירוש המילים הארמיות שאמרתי? נו, כן. לא. זה סימן שאתה לא יודע ארמית. זה פיקודין, זה ציוויים. בארמית, פיקוד זה ציווי. עיתין זה עצות. עיתה, עצה. בסדר? אז השאלה היא ככה, כשהתורה אומרת, וברכת, זה ציווי או עצה? תלוי מי אתה. כן. הם העדיפו לפחות לשמר את המצב המוסרי של האדם. צריך להבין, מה עשו החכמים מאז שפסקה הנבואה? אדם קם בבוקר, בעצם זה לא קם בבוקר, פותח את העיניים. אומרים, הוא רוצה לשפשף. הוא לא, לא נטל את הידיים, הלו. טוב, בסדר. כן, אז הוא הולך, אבל רגע, רגע, המים האלה הם מים פסולים, לא ראויים לשתיית אדם, לשתיית בהמה אפילו, אז תשפור, בסדר. הוא מביא מים נורמליים, אבל כן, אבל כלי שלך סדוק. טוב, תביא כלי אחר. אז עכשיו, טוב, בסדר, עכשיו יש לי כלי שלם, מים נקיים, הכל. אני יכול? כן, אבל סירוגין, ימין שמאל, ימין שמאל, כן, וכל זה רק בשביל שתוכל לגעת בעין. עכשיו, כאלה הלכות, יש לאורך היום בערך מיליון הלכות. מה זה עושה את האדם? זה עושה את האדם לקטן ומוסרי. עדיף על גדול ומושחת. שזה היה בימי בית ראשון. זה היה החשבון של החכמים. שמה? לא הבנתי את השאלה. כן, אדם שמקיים את כל ההלכות המדוקדקות, הוא יהיה אדם מוסרי. ברור. ודאי, עבודה זרה הזמינה את כל הקלקולים שבעולם. וגם כלפי האלוהות, כן. המקדש הוא לא עבודה זרה, כי הוא מקום עבודת השם. למה צריך אמצעי לעבוד את השם? לא, לא צריך אמצעי לעבוד את השם. השם צריך אמצעי כדי להיפגש איתנו. כלומר, זה... מה? לא, אז הוא רוצה, יש ריכוז של עבודה. הרי זה, מה שואל, זה כבר שלמה המלך אמר. בשעה שהוא חונך את המקדש, הוא אומר, אין שמי השמיים, לא יחלקלוך, ואף כי הבית הזה אשר בניתי, בנו בניתי בן זבוד לך, מכון לשבתך עולמים. כלומר, הוא אומר דבר והיפוכו, בהפרש של חצי שנייה. נכון? בעצם מה הוא רוצה לומר? שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו במקדש, ואף על פי כן נשאר בנבדלותו. ולכן נאמר, את מקדשי תיראו, לא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שישרה שכינתו. מה הצורך של המקדש? המקדש זה קדושת המקום. צריך קדושה. אבל אני רוצה קדושה במקום. כמו שיש קדושה בזמן. כמו שיש קדושה בזמן, קוראים לזה שבת. יש קדושה באדם, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז חייב להיות גם קדושה במקום, בית המקדש. לא הבנתי את השאלה. קדושה של המקום תלויה בקדושת המקום, וזה מחייב שיבנה שם מקדש. כמו מקום שבו אני נפגש עם הקודש. אז זה בדיוק העניין. נכון, תתאר ותבוא לשם, אז יש מקום. נו מה? אתה מדבר למה הקירות? הקירות זה יותר טוב. זה יותר נעיל. למשל, אני אתן לך מתנה, אם אני אשכח עטיפה, עם סרטים, וכאלה פייטים, זה יותר יפה מה שאני אתן לך זה. מה אתה לא מבין את הנמשל? לא, להפך, להפך. אם כל אחד יבוא, אז יש זילות. מה? כן, יפה, כן. זה מה שאני מנסה להסביר לו. כן, זה בזוהר. יש אדם אחד שאוכל חיטה. הוא אומר, לא צריך לאכול סופגניות, כי יש לי חיטה. כן, אותו דבר. כן, צריך משהו שמאבד את הקודש. לעשות אותו, להנגיש אותו יפה. כן? למשל, אם אני אומר לך, תביא לי עוגה. תביא לי עוגה, אם אתה מביא על צלחת עם מזלג, זה יותר נחמד מאשר סתם. ככה תראה. טוב.
משתמם, ככה הבנתי את הרב, שהרב אמר שהמוסריות תלויה בקיום ההלכה?
כן, ודאי. זאת אומרת, אדם שמקיים את ההלכות, הוא, לא אמרתי שהמוסריות תלויה בהלכה, אבל אדם שמקיים את ההלכה, לפרטי פרטיה, בהכרח בסוף יהפוך להיות מוסרי.
אין כזה מושג של נבל ברשות התורה?
יש, יש גם. אבל זה עצמו תמיהה. כן, מה אתה אומר? טוב, יאללה, חבר'ה, אפשר... מה? אתם יודעים איזה סבלנות יש לרוב הדומם פה? כן, בואו נמשיך, הלאה. מה, זהו. תחת אשר העבודה לשם הייתה, תחת אשר העבודה לשם הייתה תחילה טבעית ויוצאת מטבע הנפש באהבה ושמחה, נעשתה בציור ההמון כמין עול ועבודת עבד. טוב, הביטוי כאן לקוח מהזוהר. הזוהר אומר שיש שני סוגי עבודת אלוהים, עבודת בן ועבודת עבד. עבודת עבד, הכוונה, בוא נצא ידי חובתי. כן? מה ההוראות? מה חובתי והעשינה? תעזוב אותי בשקט. ויש עבודת בן, שכל מה שעבד עושה לרבו, בן עושה לאביו, אלא שהבן מפשפש בגנזי אביו. מה זה מפשפש בגנזי אביו? מה זה הגנזים? המחשבות. כלומר, העבד לא אמור לדעת למה ציוו עליו דבר זה וזה או אחר. יותר מזה, אפילו ההתעניינות של העבד בסיבות רק יכולה לעכב את עבודתו. אתה מכונה, אז תעשה מה שאמרו לך. ואילו אצל הבן צפוי ממנו שהוא ינסה גם להבין. בן מלשון בינה. הוא מבין. ולכן אומר הרב כאן בציור ההמון כמין עול ועבודת עבד. רק יחידי סגולה על ידי ריבוי לימוד יכולים להתרומם עד לאותה המידה של הטבעיות של צמאון הנפש לשם כפי הטבע הנטוע ולהשבירה בעבודה במעשים טובים או בעבודת הקודש, בשירות ובתלמוד תורה. בשירות אולי בתשבחות. על כן היה מצב המקדש והקורבנות בבית שני, שלא כפי עצם מעלתו בבית ראשון. כן, לפי הקבלה, הבית הראשון היה הופעת החוכמה בבינה. ואילו בית שני היה מידת המלכות, מידה נמוכה בספירות. כן, אז זה מה שאומר, בית שני זה יותר המרכז הלאומי. כן, כלומר, איפה היהודים עובדים את אלוהיהם? יש להם מקדש בירושלים. זה הכתובת. זה הרבה יותר נמוך. כן? שעיקר יסוד הקורבנות בנוי על טבעיות החיים המלאים והשלמים שעוד עתיד העולם לשוב אליו. כלומר, העולם בינתיים לא מבין מה זה קורבנות. היום תקריב קורבן, יגידו שאתה מטורף. כן? אבל זה בגלל שאיבדנו חלק מן הרגישות. הרגישות של הסולידריות בין האדם לבהמה. אתה עובד את האלוהים, כל העולם החי עובד יחד איתך. ולכן, אשרי הפרה שהופכת להיות קורבן, איזה כיף לה, נכון? הקושיה היחידה שנשארת, למה לא מקריבים אדם אם ככה? כלומר, אחורה האדם היה צריך לומר, וואי, אני ממש משתוקק, למה רק הפרה הזאת שהיא רק בהמה, היא זוכה לעלות על המזבח, ואני, שאני בן אדם, לא יכול לעלות על המזבח, לא יפה, נכון? זה, מה? כן, אבל לכאורה יש פה קושי, כן? וזה לכאורה, אני חושב, במקום יצחק אבינו הייתי נעלב, אם אומרים לי, רגע, אתה זוכה להיות קורבן. אנחנו אומרים, לא, לא, אתה יורד. מה, מה עשיתי? מה, מה לא בסדר? כן, אז זאת אומרת ש... טוב, יש סיבות למה לא מקריבים אדם, כן? אני מציע לא להקריב בני אדם. מציע באמת לא לעשות את זה. מבקש אפילו, דורש שלא תעשו את זה. אבל, אבל זה מה שאומר הרב, הרגישות הזאת עבדה מאיתנו, אבל היא עתידה לשוב. זה חלק מהדיון שהיה לו עם הרב חיים הירשנזון. הרב חיים הירשנזון טען בימי המנדט הבריטי, מתכתב עם הרב קוק, שהגיע הזמן לבנות את המקדש. בימי המנדט. הוא אומר, אבל בלי קורבנות. כי התרבות השתנתה, והעולם לא יבין מה זה קורבנות, לכן בונים מקדש, זה מבינים, קורבנות לא. הרב קוק עונה לו, לדעתי הפוך. לא הגיע הזמן לבנות את בית המקדש, כי צריך בשביל זה גילוי רוחני עליון מעין נבואה, אבל כשנבנה, יהיו אז קורבנות. כי התרבות האנושית תתעלה עד כדי לקבל את הרעיון הזה ולהבין אותו. זה שאלה יפה מאוד. עכשיו,
אם בבית המקדש השלישי לא יהיה צמצום של כוחות החיים, כמו שהבית המקדש הראשון השני, וזה תהיה ההתעלות, במקום שיהיה את כוחות החיים, כאילו, זה יהיה צמצום.
איזה צמצום? לא הבנתי.
בבית המקדש הראשון השני היה את הביטול של יתר על עבודה זרה.
נו.
אז הצליחו לקיים בית המקדש מצומצם, ולא היה בית המקדש השני.
נו.
בית המקדש השלישי לפי זה, יכול להיות שגם יהיה צמצום, ולקיים אותו בצורה עוד יותר נמוכה.
אבל זה הפוך ממה שאומר הרב קוק.
לא, זה יהיה
אפשרות
לקיים אותו.
אבל, כן, אבל זה הפוך ממה שאומר הרב קוק. אז סימן שזה לא נכון. הנה, כן, הרב אומר כאן, שעוד עוד עתיד העולם לשוב אליו. הוא אומר את זה.
לשוב למה?
לשוב אל היסוד, על הטבעיות של החיים המלאים והשלמים. מה, אנחנו נעבוד על זה. כלומר, יש הרבה דברים שהשתנו בזהות האנושית, שיגרמו שהנושא של הקורבן יהיה מובן מאליו, במקום להיות דבר שמזעזע את הנפש.
אבל לא קורבן, דבר יצר שפוחת החיים, ופי זה כאילו הפתנש
שישור יותר רחוק, למה אתה אומר את זה? אתה החלטת שבית שני היה המעטת החיים, ולכן גם בית שלישי צריך להיות המעטת החיים בריבוע.
לא, כדי שתתקיים, למה להגיד ככה? כי אם זה לפי כוחות החיים צריכים להיות ככה, זה נשמע הרבה יותר רחוק ממה שאנחנו רגילים לזה.
לא הבנתי כלום ממה שאתה אומר. סליחה. תעזור, תעזור לי במוחין דקטנות.
כדי שבית המקדש השני יתקיים, בואו נבטל את יצר עבודה זרה.
נכון.
ולא הצליחו לעבוד, אף על פי כן לא הצליחו לקיים.
נכון.
כדי שיהיה בית המקדש השלישי.
נו.
אז זה עוד שאנחנו נחזיק. כן, נוכל לקיים אותו.
לא, יהיה עוד יותר גבוה מבית ראשון.
איפה יותר גבוה,
בזה ש... זה הרת הכתר בחוכמה, כך אומר הרב קוק, כן.
שזה אומר שיבטלו עוד יצר, או שיחזירו את היצר הקודם, ואז נוכל להשתלט עליו.
לא זה ולא זה, אבל אנחנו עכשיו לא עסוקים באיך, מה זה בית שלישי.
לא, כדי להבין כוחות החיים, כי...
הוא מזכיר את זה בדרך אגב, שעוד נחזור אליו. איך נחזור? הרב כאן לא מדבר על זה. מה? טוב, אפשר להמשיך? כי זה הובטח, נביא יחזקאל אומר את זה, לא? זה מובא בספר שיעור קומה להרמק. טוב, וישוב להרגיש הרגשה מלאה וטבעית להוציא לפועל יחסו אל השם יתברך באהבה ושמחה טבעית פנימית, שביותר תצא בכל עוזה אצל כלל האומה, וביותר אצל כלל האנושות, בהיקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את השם, שזהו חוק שבהמון תצאנה השאיפות הפרטיות בכוח עצום וגדול, כמו שהבקשה של כל חפץ כללי תצא ברעש וכוח עצום, ומתגבר תמיד הכלל נגד העומדים לסתנה, נגד חפציו הפנימיים המורגשים לו בכל חום ליבו בעוז חיל גדול. המשך יבוא.